יבמות, דף קי"ט, תחילים בעזרת השם, את הפרק האחרון במסכת יבמות, פרק 16, פרק האישה בתרה. מסופר במסכת חולין דף וו. רבי מאיר בעל הנס שלח פעם את תלמידו רבי שמעון בן אלעזר, לך תקנה יין. רבי שמעון בן אלעזר הלך אל הקוטים, לקנות מהם יין. הקוטים הם עם שמלך אשור, אחרי שהוא הגלה את עשרת השבטים מארץ ישראל, השומרון היה שומם, הלך, הביא לשם כמה אומות, ביניהם את הקוטים. אותם קוטים היו בהתחלה מאומות העולם, נוכרים, והם התגיירו. יש דעה שהגירות שלהם הייתה גירות אמת. הלך רבי שמעון בן אלעזר לקנות מהם יין. בדרך הוא פוגש את ההוא סבא. אומר לו, אל תלך. מי זה ההוא סבא? תוספות על המקום מביא. יש אומרים שזה אליהו הנביא. הוא זוכה לגילוי אליהו הנביא. הולך לקנות יין ופוגש את אליהו הנביא. אל תלך לקנות מהם. אסור לשתות את היין של הקוטים. רבי שמעון בן אלעזר חוזר אל רבו רבי מאיר בעל הנס, כבוד הרב, אומרים שיש פיקפוק על היין הזה של הקוטים. לא קניתי. הלכו, בדקו, מצאו שמיעוטם, מיעוט מתוך הקוטים, עשו לעצמם דמות יונה על גבי הר גריזים, והיו עובדים עבודה זרה לאותה דמות. אם כן, היין של עובדי עבודה זרה, יין נסך. ולכן היין שלהם נהיה אסור. אמר רבי מאיר בעל הנס, אני גוזר לאסור יין של קוטים. אמרו לו, אבל זה רק מיעוט. אומר רבי מאיר, אני חושש אפילו למיעוט. גם אם הרוב קוטים, הם לא עובדי עבודה זרה. כיוון שיש מיעוט שעובדים עבודה זרה, אני אוסר לקנות יין מהקוטים. המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי מאיר, שחושש למיעוט, ולכן אומרת המשנה, האישה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים, אדם היה נשוי לשתי נשים, נסע לחוץ לארץ עם אחת מנשותיו, והשנייה נשארה בארץ. אותו אדם הוא לא בן יחיד, יש לו אח. כשהוא יוצא לחוץ לארץ, אין לו בנים. אשתו בחזקה שאם בעלה מת, הוא מת בעצם בלי בנים, ונופלת לאיבום לפני אחיו. אבל על פי רוב, מכיוון שהוא נשוי, או הרי נסע עם אחת מנשותיו, מן הסתם שהיא תתעבר ותלד. והיא שמעה ובאו ואמרו לה, מת בעלך. כנראה שהאישה השנייה התעברה וילדה לו בן. כנראה. רוב נשים מתעברות ויולדות. ואם ילדה לו בן, וכעת הוא מת, אז הוא מת עם בנים. אדם שמת עם בנים, נשותיו אלמנות מתארות להינסה לאחרים. בכל זאת לא תינסה. למה? הרי רוב מקרים נשים מתעברות ויולדות, אז כנראה שהאישה השנייה ילדה לו בן או בת. אז למה שהאישה שנשארה כאן בארץ תהיה אסורה להינשא לאחרים? כי המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי מאיר בעל הנס, שחושש למיעוט נשים שלא מתעברות ויולדות. ולכן חוששים שאותו אדם, כמו שהוא יצא מכאן, כך הוא מת, בלי בנים, ולכן אשתו זקוקה לאיבום. נו, אז שתתייבם? לא, ולא תתייבם. למה? כי אולי כן נולד. אולי אשתו השנייה כן התעברה וילדה. עד שתדע באופן ודאי שהאישה השנייה שנסעה עם הבעל למדינת הים אין לה בנים, ואז היא תוכל להתייבם. כל זמן שלא ידוע לנו שלצרתה אין בנים, צריך לחשוש שמה מעוברת היא צרתה. ואם כן, זאת אינה זקוקה לאיבום. מקרה נוסף, הייתה לה חמות. לא רק בעלה נסע לחוץ לארץ, לא רק האישה צרתה נסע לחוץ לארץ, אלא גם חמותה נסע לחוץ לארץ. כשחמותה יצאה, בעלה היה בן יחיד. במקרה השני, שאנחנו מדברים כעת על המקרה הבא במשנה, בעלה כן היה בן יחיד, בשונה מהמקרה הקודם. כשחמותה יצאה, היה ידוע לנו שהאישה הזאת לא תהיה זקוקה לאיבום בחיים, בין אם לבעלה יש בנים, בין אם אין לו בנים. למה? כי לבעלה אין אחים, אין לה לפני מי ליפול לאיבום. אבל כעת חמותה בחוץ לארץ, ואולי ילדה שם בן, ואז היא ילדה אח לבעלה של אותה אישה, שהוא כבר לא יהיה בן יחיד. אף על פי כן, כשהיא שומעת שבעלה מת, היא לא צריכה לחשוש, אולי נולד לו אח, אינה חוששת, קודם כל, כי לא בטוח שחמותה ילדה, וגם אם ילדה, לא בטוח שזה בן, אולי זה בת, אם זה בת, לא שייך ייבום. אבל אם חמותה יצאה לחוץ לארץ כשהיא מלאה, כשהיא מעוברת, אז כן חוששת אותה אישה שבעלה מת, אולי נולד לו אח, אולי היא זקוקה לאיבום, והיא אסורה להינשא לאחרים. רבי יהושע אומר, אינה חוששת, גם אם חמותה הייתה מעוברת, היא לא חוששת שנולד לבעלה אח, ולכן היא זקוקה לאיבום לאותו אח, אלא מותרת להינשא לאחרים. כי גם שחמותה הייתה מעוברת, אולי היא הפילה, וגם אם היא לא הפילה, אולי ילדה נקבה. למדנו ההלכה הראשונה במשנה, שאישה שבעלה והאישה השנייה שלו נסו לחוץ לארץ, כשהם נסו לא היה לו בנים, והיא שומעת שבעלה מת, אסור לה להתייבם, כי צריכה לחשוש שמא מעוברת צרתה. אם צרתה מעוברת, זאת אומרת שבעלה מת עם בן, ולכן היא אסורה בייבום לאח שלו. מה הדגש שמא מעוברת היא צרתה? מה התוספת היא? מהי היא צרתה? הקמה שמלן. זה החידוש של המשנה. לא חוששים, אולי הבעל התחתן עם אישה שלישית שם בחוץ לארץ, חוץ משתי נשותיו שאחת הוא השאיר פה ואחת הוא לקח איתו, אולי התחתן עם אישה שלישית. לא חוששים לזה. להצרה, לזו שהלכה איתו לחוץ לארץ, הוא דחיישינן אולי התעברה. אבל אם באו עדים שהיא לא מעוברת, אותה צרה, לצרה אחריתי, אולי הוא התחתן עם אישה נוספת והיא התעברה, לזה לא חיישינן, לזה לא חששים. לא תנסה, אותה אישה שבעלה וצרתה נסו לחוץ לארץ ואז לא היה לו בנים, לא תנסה ולא תתייבם וכולי. שואלת הגמרא, למה לא תנסה? ביש למה יבום אילו, מובן למה שהיא לא תתייבם, דילמה צרתה מעברה, אולי היא מעוברת ואז היא פטורה מזיקת ייבום, ואם היא תתייבם כפגעה באשת אח שלא במקום מצווה, אסור לאשת אח להתחתן עם האח, אלא אם כן מצוות ייבום, אבל כאן אולי אין מצוות ייבום, שלא תעבור על איסור דאורייתא, אלא למה לא תנסה לאחרים? עמי, למה לא הולכים אחרי רוב? הלך אחר רוב נשים, ורוב נשים מתעברות ויולדות, מסתבר שאותה צרה התעברה, ואם כן, שזו שנשארה פה בארץ, לא זקוקה לייבום, תנסה לאחרים. למה רבי מאיר היא דחי שלמיותה? לכן אנחנו נאמר שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי מאיר, שאיתו פתחנו את השיעור, שחושש גם למיעוט נשים שלא מתעברות, וזה אגב המסקנה. בהתחלה הגמרא מנסה לדחות אפילו תימא רבנן שהולכים אחרי הרוב. כי אז לרבנן בתר רובה, מתי חכמים אומרים שהולכים אחרי הרוב? ברובה דאיתא קמן. רוב שאנחנו, שנמצא לפנינו, שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, כגון 10 חנויות, 10. 9 מהם מוכרות בשר, בשר כשר, והעשירית מוכרת בשר טרפה, נבלה וטרפה. מצאנו חתיכת בשר מחוץ לאותם החנויות. אנחנו מסתפקים מאיזה חנות קנו את הבשר הזה. הולכים אחר הרוב, כי זה רוב שנמצא לפנינו. דוגמה שנייה, וסנדרי. 23 חכמי הסנדרין, 12 סוברים כך, 11 סוברים אחרת, הולכים אחרי 12, אחרי הרוב. זה רוב שנמצא לפנינו. אבל רובה דלייטה כמן, שאנחנו באים להכריע על פי הרוב שהוא לא נמצא לפנינו. רוב למשל, רוב נשים מתעברות ויולדות. מי אמר? אתה מכיר את הנשים שעתידים להיוולד? לא. שעתידות להיות? לא. אתה יודע על מה היה בעבר. על... אתה רוצה להכריע לפי מה שהיה בעבר, על מה שיהיה בעתיד, שכנראה גם היא התעברה. על דבר כזה אולי נאמר שחכמים מודים שלא הולכים אחרי הרוב, לא אז לרבנן בתא רובה. דוחה הגמרא, וכי חכמים לא הולכים אחרי הרוב במקרה שהוא לא לפנינו, והרי יבם קטן ויבמה קטנה, דרובה דלייטה כמן היא. החשש של רוב הוא לא לפנינו. מה הרוב? רוב קטנים ראויים להוליד, רוב קטנות ראויות להוליד. אבל זה רוב שהוא לא לפנינו, כי אתה מדבר על העתיד, אתה לא יודע מה יהיה בעתיד, אתה יודע מה היה בעבר. ובכל זאת, אז לרבנן בתא רובה, חכמים הולכים כאן אחרי הרוב, למרות שזה לא לפנינו. נתניה ברייתא, אישה שבעלה מת בלי ילדים, ונופלת לאיבום לפני יבם קטן. או יבמה קטנה שנפלה לאיבום. לא חולצים ולא מייבמים דברי רבי מאיר. מה הסיבה? אז חכמים אמרו לו לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, קטן וקטנה. כי בפרשה של חליצה, איש כתיב בפרשה. ואם לא יחפוץ האיש, איש ולא קטן. ומה עם קטנה? מקשינן, יש עקש אישה לאיש, כי בהמשך כתוב, ועלתה יבימתו השערה. גם קטנה לא שייכת בחליצה, מובן למה קטן וקטנה לא חולצים. אלא מה הטעם? אין מייבמין. למה לפי רבי מאיר, קטן וקטנה לא יכולים לייבם? אמר להם רבי מאיר, חוששים למיעוט. חוששים על קטן שלא לא ייבם, שמא ימצא סריס שלא ראוי להוליד. והוא לא שייך בלהקים לאחיו שם. זה לא שייך בייבום. וכן בקטנה, שמא תימצא אילונית, שלא ראויה להוליד. ונמצאו פוגעים בערווה. אם הם פטורים מייבום, הם אסורים להינשא עם אשת אח, זה שלא במקום מצווה. מיעוט. כמה קטנים וקטנות שיגדלו לא יהיו ראויים להוליד, רוב האנשים ראויים. בכל זאת רבי מאיר חושש. וזה מיעוט שאינו לפנינו, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אנחנו יודעים מה היה בעבר. ובכל זאת רבנן סברי, קטן מייבם. רגע, אולי הוא ימצא שלא ראוי להוליד. זיל בתא רובה דקטנים, לך אחרי רוב. שהקטנים כשהם גדלים הם ראויים להוליד. רוב קטנים לאו סריס אינינו, הם לא שאינם ראויים להוליד רוב הקטנים. גם לעניין יבמה קטנה, יכולה להתייבם. אולי לא תימצא שהיא לא יכולה להוליד. זיל בתר רוב קטנות, לך אחרי רוב. רוב קטנות לאו אילונית נינו. רוב הקטנות ראויות להוליד, הם לא כאלה שאינם יכולות להוליד. וכאן חכמים הולכים אחרי הרוב, ברוב שאינו לפנינו. אין לך כאן את כל אותם קטנים כשיגדלו, קטנות שיגדלו, הם עדיין לא גדלו. ואת הולך אחרי הרוב על פי דבר שהוא אינו לפנינו. רואים שחכמים סוברים שהולכים אחרי הרוב גם בדבר שאינו לפנינו. למחברת ברור ומחובר, מתנית הנה משנה שלנו כמו דעתו של רבי מאיר היא, שהולכים אחרי המיעוט, ולכן הוא אומר, לא תנסה. בעלה וצרתה נסו לחוץ לארץ, הוא היה בלי בנים. אולי התעברה, אבל אולי לא התעברה. ואם לא התעברה, בעלה מת בלי בנים. איך תנסה? היא זקוקה לאיבום. שואלת הגמרא, במה יוקימת? לפי איזה דעה עמדת את המשנה? כמו דעתו של רבי מאיר? פרשת את המשך המשנה, אם הסיפה. הייתה לה חמות בחוץ לארץ. המקרה השני, כמו שאמרנו, מדובר שבעלה הוא בן יחיד לחמותה. ואותה חמות נסע לחוץ לארץ. אולי היא ילדה אח לאותו בעל, והוא כבר לא בן יחיד. אם לא יהיה לו אח, אז גם אם הוא ימות בלי בנים, אשתו מותרת לנסה לאחרים, לא נופלת לאיבום, כן, לפני מי. אבל אם חמותה ילדה בן, אז אם כן יש לבעלה אח כעת, לאותה אישה שנשארה בארץ. ואם כן, תהיה זקוקה לאיבום. בכל זאת, אם היא שמעה שמת בעלה, אינה חוששת שמא חמותה ילדה בן נוסף, וכעת בעלה הוא לא בן יחיד, ואז היא זקוקה לאיבום לאחיו. עמי, למה שלא תחשוש? הלך אחר רוב נשים. ורוב נשים מתעברות ויולדות. רק מיעוט מפילות. וכל אלה היולדות. יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. אז גם אם נאמר, סמוך מיעוטה דמפילות, את המיעוט של אלה שמפילות, סמוך למחצה נקבות. אם כן, הרוב שהיא לא ילדה בן. למה? כי חצי מהנשים שיולדות, יולדות נקבות. תוסיף לחצי עוד את אותו מיעוט של אלה שמפילות, אז אם כן יש יותר מחצי שהיא לא ילדה בן. ואבו לזכרים מיעוטה, והזכרים הם המיעוט. ואם כמו דעתו של רבי מאיר שחושש למיעוט, לאיחוש שמא ילדה חמותה בן זכר, ואם כן, כן תזקיק אותה לאיבום, למה היא לא זקוקה לאיבום? תרץ את הגמרא דילמה, אולי לגבי חמותה שהייתה בחוץ לארץ, כיוון בשעה שחמותה יצאה לחוץ לארץ, היא הייתה מוחזקת שיש לה בן יחיד. ואם בעלה, אם הבן יחיד הזה שנשוי לאישה ימות בלי בנים, אשתו לא זקוקה לאיבום. אלא מה, היא חזקה לשוק, היא מוחזקת שהיא מותרת לנסה לשוק, לאחרים, כי אין לבעלה אח. ובמקרה כזה שיש חזקה, שכשחמותה יצאה לחוץ לארץ, היה לה בן יחיד, והאישה הזאת קלטה מוחזקת כמו אחת שלא תהיה זקוקה לאיבום, לכן לא חייש רבי מאיר למיעוט. מה שאין כן לגבי המקרה הראשון שבו לבעלה יש כנח, ואם כן, הרי היה לו אח, ובנים לא היה לו, אז כשהוא יצא, אם הוא אשתו מוחזקת שאם הוא ימות, הוא בעצם מת בלי בנים ויש לו אח, אז אשתו מוחזקת שהיא כן זקוקה לאיבום. לכן ברגע שהיא שומעת שבעלה מת, היא זקוקה לאיבום, היא מוחזקת באיבום, לכן היא תהיה אסורה להינשא לאחרים. אלא מה, שאתה רוצה להתיר אותה להינשא לאחרים, כי רוב נשים יולדות, ואם כן כנראה אישה נוספת ילדה, בזה רבי מאיר חושש למיעוט. אולי אם אלה שלא יולדות, ולכן לא התיר לה להינשא לאחרים. שואלת הגמרא, אם רבי מאיר סובר שאפשר להכריע לפי חזקה, גם כשחוששים למיעוט, ריש עדי חזק לאיבום. בהלכה הראשונה, שכעת עסקנו בה, שאדם היה נשוי לשתי נשים, לא היה לו בנים, אבל יש לו אח. נסע עם אחת מנשותיו לחוץ לארץ, והשנייה נשארה בארץ, והיא שומעת שהוא מת. הרי כשהוא יצא לחוץ לארץ, היא מוחזקת שבעלה הרי אין לו בנים ויש לו אח וזקוקה לאיבום. ואף על פי כן אומרת המשנה, שהיא לא תתייבם. למה לא? שתתייבם. כי הרי כשבעלה יצא לחוץ לארץ, הוא הרי יצא בחזקת שאין לו בנים ויש לו אח, אז אם הוא מת, הוא יישאר בחזקה הזאת שאשתו זקוקה לייבום. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, רישא, מה אתה רוצה לומר בהלכה הראשונה במשנה? להתיר אותה לייבום? למה? כי כשבעלה יצא לחוץ לארץ, הוא היה בחזקה שאם הוא מת, אשתו זקוקה לייבום, כי הרי אין לו בנים ויש לו אח. זה איסור קראת. מה אתה רוצה, שהיא תתייבם לאח שלו? הרי אם יש לו בנים, היא אסורה לאחיו בחיוב קראת, אשת אח. אז חששו שאולי האישה הנוספת שלו התעברה, ולא הסתמכו על החזקה. אבל סייפה, במקרה השני, שבעלה היה בחזקה שאין לו אח. וכשחמותה יצא לחוץ לארץ, ובעלה נסע לחוץ לארץ, היא הייתה בחזקה שאם בעלה מת, אפילו אם אין לו בנים, היא לא זקוקה לייבום, כי לבעלה אין אח. אז אם אתה סומך על החזקה הזאת, זה איסור לב. גם אם זה לא נכון, גם אם בסוף חמותה ילדה עוד בן, והיא כן זקוקה לייבום אותה אישה, ומכוח החזקה אנחנו אמרנו לה שיכולה לנסה לאחרים, אז זה עברה על איסור לב. הכוח של החזקה, אנחנו יכולים לסמוך. לא חששו שחמותה התעברה וילדה בן נוסף, ואז לבעלה יש עוד אח, ואז נופלת לפני אותו אח לייבום. לא חוששים לזה. אמר רבא, מה ההבדל? מה זה משנה אם זה לב או שזה קראת? מכדי, הרי, הדאורייתא והדאורייתא. בין אם זה איסור לא תעשה שלא תהיה שאתה מת החוץ על איש זר אם בעלה מת בלי בנים. ובין אם זה חיוב קראת שאסור להינשא לאשת אח. בכל אופן, במקרה של ספק, בדבר שאיסורו מהתורה, מחמירים. אז אם יש לנו ספק, האם האישה הזאת זקוקה לייבום או לא, אנחנו צריכים להחמיר, ולסור אותה לנסה לאחרים. ורש"י כאן מוסיף, אמנם יש מקרים שבחיוב קראת החמירו, אבל מה החמירו? שחכמים עשו גדר להרחיק את האדם מן העבירה של לבוא לחיוב קראת. ולעומת זאת, לבוא לאיסור לב, לא גדרו כדי שלא יבוא לידי איסור לב, כמו שגדרו שלא יבוא לידי חיוב קראת. אבל במקרה שיש כאן ספק, ולכן חכמים מחמירים, אז יש כלל קבוע. בכל מקרה שהספק הוא בדבר שחיובו מהתורה, או שאיסורו מהתורה, צריך להחמיר. אלא אמר רבא, רישא, הלכה הראשונה במשנה, אדם שהיה נשוי שתי נשים, ונסע עם אחת מהם לחוץ לארץ. אם תלך לפי החזקה, כשהוא יצא, הרי לא היה לו בנים. אז אשתו, לפי החזקה, זקוקה לייבום. ואם תלך לפי הרוב, רוב נשים מתעברות ויולדות. ואם כן, כנראה בחוץ לארץ, אשתו הנוספת התעברה. ואם כן, כשהוא מת, הוא לא מת בלי בנים. ואשתו מותרת לנסה לאחרים, לשוק. אני מתלך לפי הרוב, היא מותרת לשוק. והרי הכלל הוא שהרוב הוא יותר מחזקה. וחזקה לא עדיף קירובה, אלא רוב הוא יותר מחזקה. והייתי מיעוט עד הם מפילות. קח את אותו מיעוט של נשים, שגם אם הן מתעברות, הן מפילות. סמוך לחזקה שכשהוא יצא מפה עם אשתו, הרי לא היה לו בנים. תצרף את החזקה עם המיעוט האלה שמתעברות ומפילות. ואבלי פלגה ופלגה, אז יש כאן ספק שקול אם היא מותרת לנשא לאחרים או שהיא זקוקה לייבום. כי אם תלך לפי החזקה והמיעוט, חזקה שכשהוא יצא מפה לא היה לו בנים, והמיעוט שגם אם התעברה אשתו היא הפילה, אז אם כן, אין לו בנים ואשתו זקוקה לייבום. ואם תלך לפי הרוב, רוב נשים מתעברות ויולדות, אז כנראה ש... כן, אשתו הנוספת שנסעה איתו כן ילדה בשבילו, ואם כן, הוא מת עם בנים, אז אשתו מותרת לנסה לאחרים. יש כאן ספק שכולה אם מותרת לנסה לאחרים או שהיא זקוקה לייבום. לכן, מצד אחד לא תנסה, כי אולי צרתה לא ילדה. ומצד שני לא תתייבם שמצרתה כן ילדה. לעומת זאת סייפה. ההלכה השנייה, כשבעלה יצא לחוץ לארץ וחמותה גם כן נסע לחוץ לארץ, הרי בעלה היה בן יחיד, לכן לא משנה אם יש לו בנים אין לו בנים, אשתו לא נופלת לאיבום, כי אין לה לפני מי ליפול לאיבום. החזקה היא שהיא פטורה מן האיבום, אלא היא מותרת לנסה לאחרים לשוק. ואם תלך לפי הרוב, לפי הרובה, גם כן היא מותרת לשוק. למה? נכון שרוב נשים מתעברות ויולדות. אם כן, חמותה כנראה התעברה וילדה. אבל בשביל שהקלה תהיה זקוקה לאיבום, אם חמותה תלד, חמותה צריכה ללדת את בן, כי הרי איבום זה רק בבן. הזכרים שיוולדו, כדי שחמותה תלד בן זכר, זה מיעוט. כי חצי זכרים, חצי נקבות, הגמרא פה אומרת שהולכים, ותוסיף לחצי של הנקבות גם את המיעוט של אלה שהן מפילות, אז אם כן, כדי שיוולד בן זכר זה מיעוט, אז לפי הרוב לא אמרו להיוולד בן זכר בדווקא. אז אם כן, אם תולך לפי הרוב, גם כן כנראה שאין לבעל הזה אח, ואשתו אם כן לא זקוקה לאיבום, בין לפי חזקה ובין לפי רוב. ואבלי, אם כן יוצא שכדי שתאמר שיש כאן זכרים, לשתאמר שהיא זקוקה לאיבום, צריך להגיע למיעוטה דמיעוטה. מיעוט שבמיעוט, ואז זה גם רבי מאיר מודה שלא הולכים. מיעוטה דמיעוטה, לא חי יש רבי מאיר. לכן היא מותרת להינשא לאחרים. למדנו במשנה, במקרה הראשון, אישה שבעלה וצרתה נסעו לחוץ לארץ, כשהוא נסע לא היה לו בנים, שמעה שבעלה מת, לא תינשא ולא תתייבם וכו'. שואלת הגמרא ולעולם, היא לא יכולה להינשא, למה שלא תקבל חליצה מהיבם? אם היא לא זקוקה לחליצה, כי בעלה היו לו בנים, בסדר, אז החליצה לא הייתה לה שום משמעות. ואם היא כן זקוקה לחליצה, טוב, אז היא קיבלה חליצה. אולי תאמר שכשבעלה מת, אשתו הייתה מעוברת, ויש כלל שכשאדם מת והוא השאיר אישה מעוברת, אז אי אפשר לקבל חליצה באותו זמן שהיא מעוברת. חליצת מעוברת לא נקראת חליצה, כי בעצם מי שמתיר אותה להינשא לאחרים זה הוולד שיוולד, והוולד אינו מתיר עד שיצא לאוויר העולם. בסדר, אז בוא תמתין עד שבוודאי היא מעוברת, ודאי תלד, ואז תתיר לה על ידי חליצה לחומרה לאישה הזאת להינשא לאחרים. אמר זעיר נכון, היא לא צריכה להיות אסורה לעולם, אלא כל אישה שבעלה מת, היא ממתינה לעצמה, בשביל עצמה, 3 חודשים. יש כלל, בדף מבית עמוד בית אמרנו, כולם צריכות להמתין אחרי מיטת בעליהם 3 חודשים. גם אם הם כבר לא היו איתו הרבה זמן, ובוודאי הם לא מעוברות ממנו. 3 חודשים זה הזמן שאם היא הייתה מעוברת, היה ניכר עוברה. והיא כי משלוש חודשים, אומרת התורה, אז היה ניכר שתמר מעוברת. ולחברתה, בשביל האישה השנייה, בשביל צרתה, היא ממתינה 9 חודשים. אפשר לבאר למה כאן הגמרא קוראת לחברתה. הרי עד עכשיו היא הייתה צרתה, הצרה זה נראה הפוך מחברתה. אלא שכשבעלה מת, כבר אין כאן על מה לריב. כל זמן שהבעל היה חי, היא נעשית צרה זו לזו, אבל ברגע שבעלה מת, כבר יכולה לקרוא חברתה. איך אפשר אולי לומר? ממתינה 9 חודשים לחומרה. הכי הרבה זמן שיכול להיות. אולי צרתה התעברה בבלד של קיימה, לכן היא ממתינה 9 חודשים, ולא יכולה להינשא על סמך החליצה עד שיעברו 9 חודשים. ואז חולצת ממה נפשך. אז היא מקבלת חליצה יבם, והיא מותרת להינשא לאחרים. רבי חנינא אמר, חומרה מאוד מופלגת. כל אישה צריכה להמתין לעצמה 3 חודשים מאז שבעלה מת, לפני שהיא מתחתנת עם מישהו אחר. אבל כאן, מכיוון שיש צרה נוספת שהייתה עם בעלה בחוץ לארץ, צריכה להמתין לחברתה לעולם, היא לא יכולה להינשא לאחרים, עד שתנה אם יש לצרתה ולד או לא. שואלת הגמרא, למה תמתין לעולם? אחרי 9 חודשים, ותחלוץ ממה נפשך. כמו שאמר זעירי, אם היא זקוקה לאיבום, קיבלה חליצה, ואם היא לא זקוקה לאיבום, אז ודאי היא יכולה להינשא לאחרים. אביי בר אבין, רבי חנינא בר אבין, אמרי תרווי, שניהם אמרו שאומנם מצד הדין היה מספיק שתקבל חליצה אחרי 9 חודשים. יכול להיות חכמים מסרו גזירה, שם אחרי שתעשה חליצה, יהיה הוולד של צרתה בן קיימה. תברר שבעצם היא לא הייתה זקוקה לאיבום ולא לחליצה. ועכשיו אולי היא תרצה להתחתן עם כהן. ונמצא, אתה מצריכה כרוז להכריז עליה שהיא בעצם לא קיבלה חליצה, כי בעצם לא הייתה זקוקה לחליצה, ומה שעשתה חליצה לא היה לזה שום משמעות, כדי שתוכל להינשא לכהונה. כי בעצם מתברר שהיא לא הייתה זקוקה לחליצה, והיא מותרת להינשא לכהן. אבל אם תתיר לה להינשא לכהן, אנשים יהיו סבורים שחלוצה מותרת לכהן, כי הרי מציאות שהיא קיבלה חליצה, אנשים לא ידעו שהחליצה שהיא קיבלה זה היה בטעות, כי לא ידעו שבעצם היא לא זקוקה לחליצה, כי האישה הנוספת של בעלה ילדה לו. שואלת הגמרא, מה הבעיה? היא עשתה חליצה? בסוף התברר שהיא לא הייתה זקוקה לחליצה, ולי צריכה אז. תצריך שיעשו הכרזה ויודיעו שהחליצה לא הייתה חליצה, כי באמת היא לא הייתה זקוקה לחליצה. תרצת גם החכמים חששו דילמה, אולי יהיה איקה דהווה בחליצה, יהיה אדם שבזמן החליצה הוא ישמע שהייתה חליצה, והוא רואה אותה מתחתנת עם כהן, ולא אבי בה הכרזה, אולי כשהכריזו שהחליצה לא הייתה באמת חליצה, כי לא הייתה זקוקה לחליצה. וכשהוא יראה אותה מתחתנת עם כהן, אמרי, הם אמרו, קשרו חלוצה לכהן, התירו לחלוצה להינשא לכהן, יהיה סבור שמותר לחלוצה להתחתן עם כהן. אכן אמרו שהיא אסורה להינשא לאחרים לעולם. אבל לעומת זאת, זעירי אומר שזה חומרה מאוד גדולה לומר דבר כזה. שתהיה אסורה לעולם, רק בגלל חשש כזה, אולי היא תבוא להינשא לכהן, הכי הרבה תאסור אותה להינשא לכהן. אבל אסור אותה לעולם רק בשביל שאם תרצה להינשא לכהן, בגלל שבעצם היא לא חלוצה, יבואו לומר שחלוצה מותרת לכהן, חומרה מאוד מאוד חזקה. שואלת הגמרת נן, יש משנה שאומרת כך. אישה שהלכה לחוץ לארץ עם בעלה, באותו זמן לא היה להם בן. היא באה ואומרת, ניתן לי בן במדינת הים. תדעו לכם שנולד לי באמת בן מאותו בעל, אבל, ואמרה, קודם מת בני, ואחר כך מת בעלי, זאת אומרת שהוא מת, הוא מת בלי בנים. היא זקוקה לאיבום. נאמנת, כי בעצם, אם היא לא הייתה אומרת שנולד לבן, לא היינו יודעים בכלל שנולד לבן. והיא שאמרה שנולד לבן, שאסרת עצמה בעצם לאיבום, היא גם אומרת שהבעל מת אחרי שכבר לא היה לו בן. באותו זמן שהבעל מת לא היה לו בן, כי הוא מת לפני כן הבן. אז היא גם כן מתירה את עצמה לאיבום. אז היא נאמנת, כי בעצם, אם היא לא הייתה מדברת על הבן, היינו מתירים אותה לאיבום. אז אם היא אמרה שנולד בן והוא מת לפני בעלה, נשארת באותה חזקה, מתירים אותה. אבל אם היא אומרת שקודם מת בעלי ואחר כך מת בני, ואז אם כן רוצה שלא תהיה זקוקה לאיבום, זה אינה נאמנת. כי כשהיא יצאה, בעלה לא היה לו בן. היא בחזקת שאם הוא ימות, תהיה זקוקה לאיבום. היא לא נאמנת לומר שנולד לו בן והבן הזה מת אחריו, ואז היא פטורה מן האיבום. חוששים שהיא שונאת את היבם, ולכן היא אומרת שהיא פטורה מאיבום. אנחנו אמנם לא מתירים לה להינשא לאחרים, וחוששים אבל לדבריה שמה שהיא אומרת זה נכון, שהיא לא זקוקה לאיבום, לכן לא מתירים לה להתייבם, וחולצת ולא מתייבמת. שאת השאלה, אתה נותן לה לחלוץ? ולימה, ולייחוש, דילמה, תחשוש שמה, אחרי שתנסה לאחרים, עתו עדים, יבואו עדים ואמרי, כדי כאמרה, יבואו עדים ויאמרו שבכלל לא הייתה זקוקה לאיבום, כי באמת, היה לה בן, ובעלה מת, ורק אחר כך הבן הזה מת. ונמצא שהיא מותרת לכהונה, ואתה מצריכה כרוז להתיר אותה לכהונה, כי בעצם החליצה לא הייתה חליצה, כי לא הייתה זקוקה לחליצה. ואולי אחד שישמע שהיא חלצה ולא ישמע שהיה כרוז, שהיא בעצם החליצה לא הייתה חליצה, והיא רואה אותה מתחתנת עם כהן, יסבור שיתירו לחלוצה להינשא לכהן. אמר רב פאפא, המשנה הזאת מדברת בגרושה, שכבר הייתה אסורה לכהן, לפני שהתחתנה עם הבעל הזה. אז גם מתברר שהיא לא הייתה חלוצה, בכל מקרה אסורה לכהן. רב חייא בריי דרב הונא אמר, משנה שמה מדברת במקרה כזה, שהיא אמרה, אותה אישה, אני והוא, אותו בעל, נכבנו במערה, אף אחד לא ידע מהם. לכן מתירים אותה להינשא בחליצה, כי לא חושבים שם יבוא מישהו ויעיד, כמו שהיא אמרה, שנולד לה בן, והבעל מת, ורק אחר כך הבן מת, והיא לא זקוקה לחליצה, כי אין אף אחד שיודע מזה. ולכן, לא יצטרכו להוציא כרוז, לומר שהיא בעצם לא הייתה זקוקה לחליצה, והיא מותרת לכהן. כי לא יכול להיות מקרה שייצא כרוז, כי לא יכול להיות שיבואו מישהו, יבואו כאלה ויעידו, שהיא לא זקוקה לחליצה. ולכן, במקרה כזה מתירים לה לחלוץ, ואז תהיה מותרת לנסה לאחרים, ועד כאן דף קוף יוטט.